טוב, שלום ערב טוב לכולם. אני מבקש להקדיש הערב השיעור לזכרו של מורי ורבי הרב עמיטל, זכר צדיק לברכה, שהיום חל יורצייט השני שלו. והלימוד שיהיה לעילוי נשמתו. אנחנו אוחזים בשלהי הדיונים שלנו על שלוש סעודות. כשאני מבקש לפתוח בהשלמה קצרה לנושא שיש ביחס אליו מחלוקת מעניינת בין הראשונים, זה נושא של חיוב נשים בשלוש סעודות. הזכרתי בשבוע שעבר את כל נושא המועד של הזמן שאוכלים שלוש סעודות, האם זה מתפרס על פני היום, כל יחידה של זמן מקבלת סעודה כפי שמופיע ברמב״ם, האם ניתן לחלק את סעודת הבוקר לשניים, ניסינו להביא לזה רקע, ראינו את שיטת רבינו תם, שלא מיצינו אותה, אבל בסדר, שהציע לאכול סעודה שלישית דווקא לפני מנחה, על רקע תפיסה שיש סכנה בשתיית מים בין השמשות. במסגרת התכתבות שייך לרבינו תם עם רב משה מפנטזיה בשו"ת ספר הישר, רב משה העלה בפני רבינו תם את השאלה על מה ולמה משמע, הוא מציע בפניו שבגמרא בכתובות שהמשנה מתארת שם אתה משרה אשתו על ידי שליש שהוא צריך לתת לה גם מזון שלוש סעודות, הוא שואל אותו על מה ולמה נשים חייבות בשלוש סעודות, הרי לכאורה זו מצוות עשה שהזמן גרמה. וכך עונה לו רבינו תם, הטקסט היום לא נמצא בפניי, אבל אני מקווה שאני מצטט אותו באופן מדויק. עונה לו רבינו תם שנשים חייבות בסעודה שלישית משום שאף הן היו באותו הנס. ביאור הדברים, שהיות ושלוש סעודות הוא יושב על פרשת המן, והמן היה נס, אז כשם שהגמרא אומרת, למדנו את זה פה השנה במהלך השנה בסוגיות חנוכה, בטוח זוכרים, נכון? למדנו על הממרא של שאול מלוי שחייב נשים בשלוש מצוות משום שאף הן היו באותו הנס, בנר חנוכה, בארבעה כוסות ובמקרא מגילה. אז אומר רבינו תם, העיקרון הזה מורחב או מיושם גם במקרים נוספים שלא מצוינים מדברי רבי ישוע בן לוי, וכך הוא אומר, שלוש סעודות נשים חייבות, וגם מופיע בשמו לחם משנה נשים חייבות, משום שאפן היו באותו הנס. שהרמב״ם בחידושיו על מסכת שבת קוף י"ח מביא את הדברים, והוא מאיר שאין צורך בטיעון הזה, וזאת משום שאומר הרמב״ם בכל דיני השבת נשים חייבות כאנשים. כן, וכמובן שכוונתו של הרמב״ם היא באותה הדרשה של הגמרא שנשים חייבות בקידוש היום דבר תורה, שום שנאמר זכור ושמור שנאמרו בדיבור אחד, כל שישנו בשמור ישנו
בזכור.
אני אתרגם את זה, זה ממש בשיעור הראשון השנה של שבת דיברנו על זה, לא ניתן לקיים שבת רק מהפן של איסורי המלאכה שלו ושממלאים אותו בתוכן החיובי של השבת. ולכן אם נשים אסורות במלאכה בשבת, השבת שלהם חייבת במהות שלה לכלול גם את נושא הזכור, את הפן החיובי של השבת. וכאן הרמב״ם רואה את דיני כבוד ועונג, את דיני הסעודות כמושרשות בצד הפן החיובי של השבת בתוך מצוות זכור. ולכן בלי קשר לנושא אפן היו באותו הנס, הרמב״ם אומר שפשוט שנשים חייבות. ביקורת על דברי רבנו תם יצאה מבית מדרשם של בעלי התוספות, שאני עד הבוקר חשבתי שזה ביקורת של המר"ם מרוטנברג, שכן זה מופיע, הדברים מופיעים בתשובה של המר"ם. הבוקר הייתי באיזה כנס בבר אילן והיה שם פרופסור אפרים קלנר פוגל מישיב אוניברסיטי, והוא דיבר איתי בעניין אף אני הוא באותו הנס. הוא כתב מאמר בנושא וגם אני, אז והוא העיר לי שתשובת המערם שבה הוא מבקר לדבר רבינו תם אם מתברר מכתבי יד שתורתם שבעלי התוספות שבעל השיטה הוא ארי הזקן בעל התוספות. בואו נאמר דבר בשם אומרו. אז הביקורת היא של ארי שתורפו דברים שאמרתי לכם פה השנה בשמו של סבי הרב, ומתברר שכבר ארי אמר את הדברים, שהנימוק של אפן היו באותו הנס הוא מתיישם, הוא נאמר במקום שבו עצם המצווה הוא לפרסם את הנס עצמו. כן, דיברנו באותו שיעור סביב ממרת הראשון ולוי בסוגיות, בפורים המצווה הוא לספר את נס פורים, את הסיפור של פורים לאחרים. בארבעה כוסות קישרנו אותו לכל מצוות סיפור מצרים, סיפור יציאת מצרים. המצווה היא לספר את מה שאירע במצרים, לפרסם אותו לדור הבא, לבנים. בחנוכה עסקנו פה המון, מדליקים נר כדי שיראו אותו אחרים, עסקנו פה הרבה בברכת הרועה. ממילא אומר הרי שאפן היו באותו הנס, הוא לא בכל מקום שברקע של הלכה יש נס אז נשים חייבות, אלא הוא דווקא במקום שהתוכן, תורף המצווה הוא פרסום הנס עצמו. ולטעמו התנאי הזה או האופי הזה לא מתקיים ביחס לשלוש סעודות. לא חייבים בשלוש סעודות לשבת ליד השולחן ולספר על המן. ובאמת דבר רבין אותם מרד ראשון נראים מאוד מאוד משולים, כמו יד על הלב, כן? מה זה הטענה הזאת שאנשים היו בנס של המן במדבר לפני 4,000 שנה, אז שאוכלים שהלשיטיס אינם חייבות? באמת, זה נראה מופרך. אני, לכאורה, מה האופן שבו ראוי לתפוס את עניין המן, הקשר שלו לשלוש סעודות? זה לא שמפרסמים את סיפור המן. אלא לכאורה, כן, מבט ראשון, מישהו חושב אחרת שיגיד, אתם לא צריכים לבוד בי, כן? אבל לכאורה, במבט ראשון, לא קושרים את עצמנו למען. דיברנו פה, רוצים לאכול בשפע, רוצים לאכול יותר מהרגיל, אין חיסרון, לא דואגים למחר, אפשר כל מיני דברים שאמרנו. אז נכון, שגזרו את זה משלוש פעמים שכתוב היום, שתרגמנו את זה פה, רב נחמן תרגם את זה, אתם זוכרים? תורה קוף חפי, כן? רב נחמן תרגם את זה, שלומדים שהשבת הוא היום, אז לכן היום אני אוכל בשפע. אבל באמת מה, רבנו תם חשב שיש איזה קשר עמוק בין המן לבין שלוש סעודות? זה נראה מוזר. ולכאורה מה שאנחנו צריכים לעשות הוא באמת להגדיר מחדש את מקום סיפור המן בחיינו. וכאן נרחיב בזה בהמשך השיעור עוד יותר בהקשר לעוד מאמרות. אני חושב שקשה באמת לקבל שרבנו תם חשב שאני מפרסם את הנס שהיה היסטורית לפני כל כך הרבה שנים כי ירד מן במדבר, אלא זה יותר קשור בנקודה שהתורה בעצמה מדגישה, והיא שלפרשת המן יש לקח לדורות. פרשת המן היא אומנם אירוע שמתרחש היסטורית בתקופה קצובה או מוגבלת בהיסטוריה היהודית, אבל זו פרשה מכוננת בתודעה היהודית באשר ליחס לממון, באשר ליחס למקור הפרנסה. סבי הרב, הקראתי לכם פה פעם קטע ושאלתי מי כתב, כן? אז הרב באותו מאמר, זה בעצם דרוש שהוא נסע, הוא מתאר פרשת המן כפרשה שיש בה תורה כלכלית, יש בה תפיסת עולם שלמה על היחס לממון. כן, בלשון של הרב יש שתי פרשיות כלכלה בתורה. בפרשייה אחת, שזה פרשת הסלב, הלחם מגיע מן הים, הרב מתאר שם בתיאור צבעוני את הכלכלה הקפיטליסטית, חוקי הים, החזק אוכל את החלש, זה ידוע, נכון? הדגים אוכלים אחד את השני. בחוקי הים כל מי שצובר יותר יש לו יותר. אבל כנגד זה הרב אומר, יש גם פרשה אחרת שבה האדם יודע שהלחם מגיע מאיפה? מן השמיים. וכשהלחם, כשאדם יודע שהוא מגיע מן השמיים, אז הוא גוזר מזה הרבה נגזרות להתנהלות הכלכלית שלו. כמעט הייתי אומר על פי הקטע הזה שהרב כמעט היה קומוניסט. הוא מדבר על כך כמעט. שסיפרתי לאימא שלי שאני הוא מחפש תורות כלכליות יחסיות שלו לכלכלה תפיסות עולם אז היא אמרה באמת היא לא כל כך שמעה ממנו אבל כשהתחלתי לספר על מה שמצאתי אז היא אמרה מסתום הוא היה קומוניסט, כן? מה הוא כמעט היה, טוב שלא קלעו אותו אמריקאים שעוד ה-50 אבל הוא מדבר, צריך לחלק בשווה המרבה והממית יהיה להם אותו דבר אין רכוש פרטי אני אמר בכנות שמה שלי קשה עם התורות האלה של הרב זה שהוא מתאר את הפרשת המן כתורת הכלכלה האידיאלית זה קשה לי מסיבה פשוטה מאוד התורה בעצמה רואה במן רק צורת התנהלות ארעית שנועדה ל-40 שנה או אני אומר מול שתי האופציות שהרב הציב שהלחם מגיע מהים או הלחם מגיע מן השמיים התורה בעצמה מציבה לדורות אופציה שלישית שהלחם יוצא מן הארץ והמטר מגיע מהשמיים ובעיניי תורת הכלכלה שלה שנמצאת בספר דברים שבה הלחם יוצא מן הארץ יש הכרה במאמץ האנושי ובפירותה התורה נותנת לאדם כפי הצלחתו הכלכלית היא לא אומרת לו אתה צריך להתחלק בשווה עם כולם מצד שני יש שם דאגה לחלש ואומנם לא מס פרוגרסיבי אלא עם שיעור קבוע אבל צריך לתת לחלשים שאין להם אבל התורה מנציחה את העוני ספר דברים יודע להגיד לא יחדל אביון מקרב הארץ יודע להגיד את זה צריך שתדל לעזור, לחלץ אותה כלומר, הקושי שיש לי בעיקר עם התורות של הרב זה שזה נראה לי לא נכון להציג שהלחם בדורות מגיע מן השמיים מה שהתורה אומרת לנו בדברים חץ, זה דברים ברורים ובואו נדבר אולי מה עולה מתוך דברי רבינו תם על כמה הוא תפס את העומק של הדבר ולמה דווקא סביב השבת מה שמופיע בספר דברים הוא דבר אחר ממה שכתוב באותה תורה של הרב שדרך אגב דברים דומים מופיעים גם בעוד חיבור שלו וואו, באיזה מהם? נדמה לי באדם וביתו, אני לא בטוח זה לא שם אני לא זוכר זה נמצא שם, הבאתי את זה למי שהמורה יוצא לקרוא זה? התורה אומרת האידיאל הוא הוצאת לחם מן הארץ יש בה מן הסכנות הרוחניות ולכן איך האדם מחסן את עצמו מאותם סכנות רוחניות פוטנציאליות שקיימות כאשר הוא מוציא את לחמו מן הארץ הוא מזכיר לעצמו את פרשת המן אז פרשת המן צריכה להדהד בתודעה שלנו כזיכרון שנותן לנו את הפרופורציות הנכונות על מקום הממון, על מקום המאמץ כדי לאפשר לנו להוציא את לחמנו מן הארץ או בואו נדבר כרגע, בואו נעביר את זה להקשר של השבת גם בשבת יש דבר דומה. גם השבת נועדה לתת לנו איזשהו פרופורציות על הממון והמודף אחריו. שכן, השבת, כפי שכבר הזכרתי פה בשיעורים קודמים, היא לא בדיוק רעיון כלכלי כל כך. עוד יום עבודה, יותר כסף, לא? הקופה עושה קלינג-קלינג עוד קצת, נכנס עוד מזומנים, נכון? אם אתה עצמאי ואתה עוד עבודה, עוד ממון. וכשהתורה קשרה את פרשת המן יחד עם פרשת השבת זה לא היה דבר אקראי שהם גילו את השבת מתוך כדי המן וזה משום שיש להם שורש משותף הן המן והן השבת הם נועדו להזכיר לאדם שהשגת הממון בעקבות מרדף אינסופי לא ערובה נכונה לחיים נכונים ומשמעותיים אבל יש צורך לפעמים לייצר תקופה שבה אי אפשר לדוף אחרי ממון או בשבת בדומה למה שנאמר קודם אומרים לך אתה רוצה כל ימות השבוע לעסוק בהשגת ממון בבקשה כאשר אתה מכניס בתוך המערך הזה שבת שיודעת להגיד לך עצור זה מקרין על השבוע כולו שאותו לקח לדורות של המן אומר לנו הרשב"א בקטע מאוד ידוע שלדעתו זה עומק הרעיון של חג הסוכות שהזיכרון הזה שכי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים הרמב"ן בפירושו לתורה אומר שעיקר העניין הוא היה נס גדול אז בוא נזכור אותו אבל הרשב"א בדברים מאוד נכוחים ומשכנעים הרשב"א מדבר בכיוון אחר לגמרי. הרשב"א אומר זיכרון התקופה במדבר הוא בעצם זיכרון המכלול השלם של עם שהוא חי באזור לא נושב מחוץ לגבולות הציביליזציה, שהוא לא יכול לספק את צורכי עצמו. הוא לומד את אותו רעיון ואת אותו סוד של גילוי ההשגחה האלוקית, וחג הסוכות מטרתו הוצאת האדם מביתו מתוך המרחבים המוגנים שהוא מייצר לעצמו, כדי להזכיר לעצמו את תקופת השהות במדבר על כל המכלול שבה, כפי שמתואר בדברים ח'. זה רעיון המן, רעיון של חג הסוכות, שאני בדרש בם, ואנחנו צריכים להנחיח אותו עמוק בתודעה שלנו. שמי שזוכר משהו מהשיעורים מחודש אלול, יש פה מישהו כזה? אני לא עושה מבחן, לא לפחד. תראו, האתר אינטרנט שלנו זוכר הכל.
ממש.
אני מכיר יום אחד, טוב, יש לו גיבוי, לא לדאוג. טוב, אין הדבר סוף. אבל רק אומר, דיברנו פה, לא יודע, שנה שעברה, בכלל, טוב, זה בסדר שאתם לא זוכרים. בשיעור שהיה פה בשנה שעברה, ניסיתי להראות לפניכם איך התוכן של חגי חודש תשרי בתוך התלמוד הבבלי, בתוכן של יציאה למדבר וחזרה אליו. אתה זוכר את זה? ואני אחזור על זה מאוד בקצרה, תראו איך זה פיפס מתקשר למה שאנחנו עומדים היום. באותו שיעור עמדתי על לשון הבבלי, ביומא בדף ע"ז, שם הבבלי לומד את העינויים, חלק מהעינויים של יום הכיפורים, מפסוק שמתאר את הזמן שדוד עזב את ירושלים, בזמן שהוא ברח מאבשלום, והפסוק מתאר שהעם היה רעב, עייף ויגע במדבר. והגמרא לומדת מאותו פסוק איך אדם צריך להיות ביום הכיפורים, שחיברתי אז באותו שיעור כמה מקורות שהעלו שיש פה תפיסה בסוגיה שיום הכיפורים הוא סוג של חוויה מדברית. זה האדם משיל מעצמו את ההגנות שהציביליזציה מקנה לאדם. הוא חושף את עצמו לחום, הווה אמינא בספרא, אני מזכיר, הייתה, אולי העינוי של יום כיפור זה לשבת בחום. האדם שנמנע מרחיצה, דיברנו אז באותו שיעור, רחיצה יקרה לא שאתה מלוכלך. כנגד לכלוך, מותר להתרחץ ליום כיפור. הבאתי לכם אז את המשנה הברורה, המשנה הברורה אומר דבר מדהים, אתה מזיע בבית כנסת, אתה מקיטל ועטלית. משנה הברורה אומר, מכר הדין מותר להתקלח ביום כיפור ולסלק זה. הוא נבהל נורא, הוא אומר, אתה לא רק את האיסטי לסנוע. אבל הרחיצה ביום כיפור אין לה קשר בכלל למכלוך. זה ברור בסוגיות שזה חוויית חום. וביום הכיפורים האדם חושף את עצמו לשבוריות שלו, שבחג הסוכות מה הוא עושה? הוא לומד את ההגנות כנגד אותה שבריריות שיש לו. הוא מקבל אותו כשהוא חוסה בצילה דרעי עדי אמנותה, ובשמיני עצרת אז הוא יכול להיכנס לבית שלו כי הוא למד את הלקח. עכשיו כל הרעיון הזה, אני לא זוכר אם אמרתי באותו שיעור, כל הרעיון הזה שעולה בבבלי, שחודש תשרי הוא חודש שמעין חוויה מדברית, הוא בצורה מאוד בהירה, לפי מיטב הבנתי, מתקשר לכך שחודש תשרי בתורה הוא לא תחילת השנה, הוא החודש השביעי, נכון? במקורות הרי, אני עכשיו בעקבות הרמב"ן, השביעי בדרך כלל הוא אמצע השנה, הוא לא תחילת השנה. ולא נעסוק פה עכשיו, אז איך הגיעו שזה תחילת השנה? אני רק אסתפק ואומר שהתוכן שתיארתי עכשיו של החודש השביעי הוא באמת משתלב בתוך ראיית החודש הזה כחודש שביעי, משום שהשביעי כשבת הוא זמן שבו האדם באמת מנוע מלפעול במלוא העוצמה האנושית וקיים את הצו האלוקי שמילאו את הארץ וחפשוה. זה זמן השבתון, זה הזמן שבאים ואומרים לך תחדל ממעשיך, אתה עוצר. ובכך יש התלכדות של חוויית המן, חוויית המדבר, יחד עם השביעיות. וכאן, בחזור לרבינו תם, אני רוצה לומר, אני לא בטוח שזה נכנס במילים, אבל היות והמילים לא לפני, אז זה נכנס. רק אומר, אני רוצה לחשוב לעצמי שהרעיון הזה של רבינו תם, שאף הן היו באותו הנס על המן, זה לא זיכרון היסטורי של העבר, כמו הפנמת לקח המן, שהוא לקח שכל שבת זועקת את הלקח הזה, כי השבת היא בעצמה חלק אינטגרלי מי? מפרשת המן. או אני אומר את זה בצורה הבאה, איך נחזור ליסוד של שלוש סודות שעלה פה, שאתה לא דואג על המחר. למה אתה לא דואג על המחר? אתה לא נורמלי? אתה יודעים כמה ביטוחים יש לי, פנסיות, קרנות, למה אתה לא דואג על המחר? אתה לא דואג על המחר, כי מה אתה יודע? הבברום, נו, למה אתה לא דואג על המחר?
אני בוטח
בקדוש ברוך הוא. כן, זה לא משהו צריך לעבוד, כן?
אתה בוטח,
נכון, כי אתה יודע שאתה צריך להתאמץ. זה חידוש ברמת אשכול, אני יודע. צריך להתאמץ על הפרנסה, לעבוד. אבל בסופו של דבר, מה אתה גם יודע? שזה משמיים, כן? איך אמר לי פעם, היה לי פעם אינסטלטור חרדי, שגרנו איזה שנה בבית, מלא בעיות בצנרת. והוא לימד אותי איך להתקשר אליו. התקשרתי אליו, אמרתי לו, תשמע, יש לי פרנסה בשבילך. אז הוא אמר לי, אתה טועה. אתה נותן לי עבודה, והקדוש ברוך הוא מפרנס אותי. וכשמישהו חי עם תמונת עולם שכזו, זאת אומרת, מי ששומר שבת, זאת תמונת העולם שלו. זה גם תמונת העולם של המן. עכשיו, רבנו תם בעצם אומר, תמונת עולם כזאת, היא לא מוגבלת לגברים. בסדר? זה לא תמונת עולם של כולם. עכשיו, לא יודע אם זה מסביר את רבנו תם, אבל לפחות נראה לי שהרעיון לכשעצמו הוא רעיון נכון, ובעקבותיה, מה שאני רוצה לעשות, זה להתחיל לקרוא פה קצת את האגדתות. כן, בבקשה. איזה סתם, אל תהיה.
אני מרגיש את זה כאילוץ כזה. כל פעם איזה שלב לשלב את הנשים בסיפור הזה. במיוחד לאור העובדה שבתחילת השיעור דיברנו על השבת, כפי של ביתו דיברת שזה כל הרעיון של נר שבת, זה העניין של הביחד. של השלום בית.
זה הרמב"ן.
גם מהדגשה מהפסוקים עצמם. אני חושב שאין שום מצווה בתורה שמופיע פעמיים, שמופיע אתה, עובדך, 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 ועמתך, השילוב המשפחתי הוא כל כך חזק, רק במצווה הזאת יש מצווה פריאות
בסדר, אז בואו נגיד ככה, אז תהיה רמב"ם, בסדר? אוקיי. חומק, אומרת הגמרא, אנחנו בקוף י"ח עמוד א', כ-10 שורות מסוף העמוד. אומרת הגמרא, אמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי ישוע בן לוי, משום בר כפרה. זו אגדה ארץ ישראלית. כל המקיים שלוש סעודות בשבת ניצול משלוש פורענויות. ופה כבר רואים בצורה ברורה שיש קשר בין השלוש לבין השלוש. כן, ולכן לא נתפלא שלא מעט מפרשני האגדה הם ראו כל סעודה כנגד פורענות. יש ביניהם חילוקי דעות איזו סעודה כנגד איזו פורענות. בסדר, אבל זה הקו המרכזי שרבים מהם הולכים בו. ומה שלושת הפורעניות האלה? מחבלו של משיח,
מדינה של
גיהנום, וממלחמת גוג ומגוג. מחבלו של משיח כתיב החיום, כבר למדנו, פרשת המן, וכתיבה, תאמיני אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום וגומר, כן, יום השם. מדינה של גיהנום, כתיב החיום, וכתיבתם יום עברה, יום ההוא. מלחמת גוג ומגוג, כתיב החיום, וכתיבתם ביום בו גוג. אני אקריא לכם, ברשותכם, אני מקווה שאני אצליח לתרגם את זה לעברית, אבל אני אקריא לכם מדברים שכתב המהר"ל בבאר הגולה, בביאור הגמרא הזאת. אני חושב שחלק מהיסודות שנראו פה בשיעורים האחרונים כתובים בקטע הזה, לכן אני קורא אותו. אומר המהר"ל, זה באר הגולה, באר השני פרק ח', אומר המהר"ל כך: כי השבת הוא שהשם יתברך ברא העולם וישלים אותו, לכך קיבה השם יתברך שישבות האדם ביום הזה ששבת השם יתברך ממלכתו וישלים אותו, ולא יאמר אף כי ישלים העולם ואולם חסר בדבר מה. אני רוצה קצת להסביר, כמו שאתה לא מבין. אני אנסה, אני לא בטוח שאני אצליח, אני אנסה. מה שהמהר"ל אומר, שאם אדם מסתכל על העולם כעולם שהוא חסר, אז הוא אמור להתמלא ברצון להשלים אותו, ולכן הוא אמור להתמלא ברצון לפעילות, למנחה, לעבודה. כשאדם שובט ממלכה, כלומר הוא משאיר את המציאות, את המצב כפי שהוא, וזה הוא גם מודה שהעולם כפי שהוא הוא שלם. ולכן אומר המהר"ל, אני ממשיך, ועל זה בא עונג שבת, העונג שבת מבטא את הרעיון הזה.
איך?
לומר כי השם יתברך השלים העולם ולא נמצא חיסרון כלל, רק הכל הוא בעונג והשלמה, ומפני כך ראוי שיהיה מקיים שלוש סעודות בשבת. ואיך דווקא שלוש הסעודות בשבת מבטאות את התפיסה של האדם שהעולם הוא שלם בלי חיסרון? הוא מסביר, כי אם לא יוכל סעודה בלילה כאשר נכנס שבת, אם כן יש כאן חיסרון, שכן דרך האדם שיוכל סעודה בלילה כאשר ייכנס שבת. ואם לא יוכל שני סעודות ביום, אגיד שתי סעודות, לא נורא, גם כן היה זה חיסרון, ואין ראוי שיהיה חיסרון בשבת. ולפיכך יש לאכול ג' סעודות, דיינו אחת בלילה, כמו שדרך לאכול בלילה, או שתיים ביום, שבי לאדם חיסרון בשבת, אז זה בא מצוות שבת, כי הכל נברא בהשלמה מלשם יתברך. אני לא בטוח שמה שאני אומר זה מה שהוא מתכוון, אבל אני דרוש אותו. זה כל מה שנאמרו בשיעורים, נמצא בקטע הזה. מי שבשבת אוכל בשפע, מי שאוכל בלי חשבונות, מי שלא דואג למחר, אז מה אפשר להגיד? שהוא לא מרגיש, שהוא לא חווה את המציאות בצורה שיש בה חיסרון. כי אם אתה מדלג על ארוחה, כי אם אתה חוסך לארוחה הבאה, כי אם אתה משאיר קצת למחר, אתה מראה שאתה חי במציאות של חיסרון. היכולת בשבת לחיות בשפע בלי חשבונות, זה מראה, זה מה שמדגיש את השלימות של הדבר. ואז הוא ממשיך ואומר, ואפשר כי הוא תמיע ביניהם, כי מה העניין ג' סעודות שאמרו שיהיה בהם ניצול משלוש פורניות, שהם דיני גיהנום, חבלי משיח וכן גוג ומגוג? מה הקשר? אז הוא מציע כך, ובשביל שהם לא עמדו על דברי חכמים, יהיו תמיעים, והרבה תמיעות יש בזה, אבל אין התאימה למי שמבין. כי כאשר מקיים ג' סעודות בשבת, הוא מודה כי הוא יתברך ברא עולמו והשלמה, ניצול מג' פורניות אלה שהם בעולם, דהיינו, כי יש דינה של גיהנום, ודבר זה כנגד הסעודה של לילה, כאן הוא מקשר בין סעודת הלילה לבין הגיהנום, והוא מסביר שהוא כמו לילה שהגיהנום חושך ועבדון, כי דבר זה ראוי, מאחר שאוכל הסעודה שמורה על השלמת העולם, ראוי שלא יגיע אליו משהו חיסרון בעולם. כאן הוא מתאר שהגיהנום הוא חיסרון בעולם. ולכן הטענה היא שמי שחווה את העולם בצורה של שלמות לא יחווה את החיסרון. וכך אמר שהוא ניצול מן אלו ג' פורנויות, כי אלו הם חיסרון בעולם נחשבים. עכשיו הוא בא לבטא רעיון ששני סוגי חיסרון. יש חיסרון מה שהוא קורה בעולם, ויש חיסרון שהוא מצד האדם. והטענה שלו היא טענה מאוד מאוד מעניינת, ששלושת הדברים שתוארו כאן הם מנגנונים שהם לא בפעת החטא, לא קיימים כתולדה של פגם שיצרו במציאות השלמה, אלו חלק מהתוכנית הראשונה של העולם, שלא ניתן לברוא עולם ולא שיש בתוכו באופן מובנה מנגנון של שכר ועונש. זה לא שאנחנו חושבים שמישהו צריך להיכנס לכלא, אבל חברה שאין במנגנון ענישה אם משהו בה חסר, ולכן הוא מכנה את זה לא חיסרון באדם, כלומר זה לא תולדה של קיות והיו חוטים, אז בנו בתי כלא, אז המציאו את הגיהנום, יצרו אותו, אלא הפוך, יצרו את הגיהנום בלי תוכנית שמישהו ייכנס, וכן גם אתה לא תיכנס אם תשמור שבת. כן, הוא ממשיך ואומר, אני קורא, אבל לא כמו שאר פורנויות שהם מצד חטא האדם, ובאים פורנויות לעולם מצד חסרון האדם שהוא החטא, אבל אלו ג' פורנויות הם בעולם לא מצד החטא, אף כי בוודאי הגיהנום מוכן לרשעים וחוטאים. מכל מקום עצם בריאה היה קודם שחטא האדם, ולא כן שאר פורנויות, הם באים לעולם אחר שחטא האדם, ומי שהוא מקיים ג' סעודות הוא חי בתודעה מסוימת, מודה שהשם יתברך השלים העולם בהשלמה גמורה, ואף כי ברא השם יתברך הגיהנום, אין זה באמת חיסרון. למה זה לא באמת חיסרון? שאם לא היה גיהנום לא היה כאן עונש הרשעים ולא היה כאן יראת העונש. אי אפשר לחיות בעולם שאין בו פוטנציאל של יראת העונש. ולכן המקיים ג' סעודות אלו, ובזה מודה שהשם יתברך ברא עולם בהשלמה, הוא בעצם מגדיר מחדש מהו הגיהנום. הגיהנום כבר לא מתואר אצלו כחיסרון, אלא מתואר אצלו כחלק מהשלימות של המציאות. והיות וכך, אז הוא לא מועמד להיכנס למקום. אבל מי שחווה את הגיהנום כחיסרון, ייכנס. אבל מי שלא רואה בגיהנום חיסרון, אלא חלק מהתוכנה של העולם, ממילא הקדוש ברוך הוא יזכה אותו שהוא לא ייכנס לשם. הוא ממשיך גם על חבלי משיח וגוג ומגוג. נקרא, רוצים עוד קצת? בא לכם את זה? מעניין.
לא כל כך.
לא כל כך. טוב, בוא נתקדם. בסדר?
לא קראתי את זה.
לא קראתי. טוב, זה עיקר דברי המהר"ל. יכולתם אבל לראות דבר בולט בדברי המהר"ל. הוא מנסה לקשר בין הסעודות לבין הפורענויות, אבל לא לפי הסדר שמופיע בגמרא. שכן, המהר"ל, הדינה של גיהנום זה השני, והמהר"ל אומר שסעודת הלילה כנגד דינה של גיהנום. הבח באור החיים בסימן ריש צדי א', גם הוא רוצה לבנות תבנית של שלוש כנגד שלוש, אבל הוא הולך בכיוון אחר לגמרי מהמהר"ל, יחד עם זה שהוא גם מנסה לשמר את הזיקה בין סדר הפורענויות לבין סדר הסעודות. נקריא את זה רק בקצרה, אני רואה שזה לא... זה לא בשבילכם, אוקיי, אחרי זה יש לי דברים יותר מעניינים, בסדר? כותב הבח ככה: נראה את העמו על פי דברי רבינו. הכוונה דברי הטור שמנסה להסביר למה בתפילות שבת לכל תפילה יש נוסח אחר, ועל זה הטור מסביר שהסיבה, ביום טוב זה לא ככה, ביום טוב כל התפילות חוזרות על עצמם, בחול כל התפילות חוזרות, למה בשבת? אז באמת מי שיעיין בספרו של פרופסור עזרא פליישר המנוח תפילה ומנהגי תפילה ארץ ישראלי, אם באמת יראה שבמקורות ארץ ישראל היה אותה תפילה שלוש שבתות. אבל מאיפה, מה יסוד הנוהג הבבלי, הנוהג שלנו לגוון את התפילות? אז זה אומר הטור, בשלושה ענייני תפילות שתקנו בשבת הם כנגד שלושה שבתות. הטור אומר, השבת מופיעה בתורה כמה פעמים, ובעצם יש לשבת כמה משמעויות, כמה יסודות. יש כמו שהטור מכנה שבת בראשית, זו השבת של היום השביעי של הבריאה. יש השבת השנייה, היא השבת של מעמד הר סיני, של הלוחות, שהקדוש ברוך הוא מתגלה לעולם לא רק כבורא אלא כנותן תורה. והשבת השלישית נדמה לי שהיא השבת של המשכן, ועל זה הוא כותב באבח, ועל דרך זה הם שלוש סעודות. כל סעודה בעצם יש לה משמעות אחרת. ונפקלה נתלת היום בפסוק אחד מרמזים על, לא, זה לא המשכן, סליחה, על תלת היומין דשבת. חד יומה דשבת בראשית, חד יומה דשבת מתן תורה, וחד יומה דשבת של העתיד. בזכותה ננצל מתלת הפורענויות, דכתיבים בו יום תלת הזינה, וכל מי שחפץ שיקרא אחרי זה את כל הדבח, אני רואה שאני צריך להתחדם. זה בכל מקרה, זה הדבר האגדה הראשון בסוגיה, שמה שבעצם עומד כאן. גם אם לא אהבתם כל מה שהסברתי, זה לא נראה לכם, אני שיאמן אתכם. אבל גם אם לא, מה שנאמר פה דומה למה שעשיתי קודם לעשות ביחס למד. הטענה היא ששבת הוא לא רק מצווה. זה לא רק, יש חובה לשמור שבת. אלא השבת קובעת חוויה קיומית לאדם, שמי שהוא מקיים את השבת בצורה מסוימת, שהוא יודע לאכול, לקיים שבת של עונג, שבת של שלוש סעודות, זה מטביע חותם על אישיותו, על הנהגותיו, על אופיו. ולכן הטבעת החותם הזאת היא קובעת את גורלו לעתיד לבוא. מה יהיה מקומו באחרית הימים? מה יהיה מקומו מול הגיהנום? ועל זה ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי, כל המענג את השבת נותנים לו נחלה בלי מצרים, שנאמר, אז תתענג על השם ורכבתיך במותי ארץ והחלתיך נחלת יעקב אביך. אומרת הגמרא, למה דווקא נחלת יעקב אביך? וכאן היא עושה טיפולוגיה של האבות. בואו נעקוב גם אחרי זה. לא כאברהם שכתוב בו קום מתהלך בארץ לא קר לרוחבה, ולא כי יצחק שכתוב בו כי לך לזרעך אתן את כל הארצות האל. שניהם מוגבלים לאיפה? לגבולות של ארץ ישראל. במילים פשוטות, תפקיד של אברהם קום מתהלך ולהיכנס לארץ זה להגדיר אותה, את גבולותיה. התפקיד של יצחק הוא להשתמש בו, אבל שניהם בעלי תפקיד ארץ ישראלי שהוא מוגבל. לעומת זאת אומרת הגמרא, אלא כי יעקב שכתוב בו, הרי יעקב הוא האב שיוצא לגלות, יעקב בעצם מסמל קיום יהודי אני דווקא מאוד חובב ארץ ישראל, יש פה איזה קיום יהודי פורץ גבולות, כן? וכאן מופיע הסלוגן של חב"ד שכתוב בו, פרצת ימה וקדמה וצפון על הנגבה. מי שמרגיש לא בנוח עם הגמרא לא כל כך ארץ ישראלית הזאת, אני אגלה לו שגם באברהם אבינו כתוב ופרצת. אז שואלים את זה הפרשנים. אז יש פה דרשה קצת מוטט, אבל מה שאומרת הגמרא, אני קורא, זה שמי שמענג את השבת נותנים לו נחלה בלי מצרים. כאן השאלה היא עוד פעם, מה הקשר בין זה שאתה מענג את השבת לבין קבלת נחלה בלי מצרים, כן? בואו נקרא עוד טיפה. אומר רב נחמן בר יצחק, אמר ניצול משעבוד גלויות, כתיב אחא וירכבתיך על במות הארץ וכתיב אתם ואתה על במותימו תדרוך. אומר רב יהודה, אומר רב, כל המענג את השבת נותנים לו משאלות ליבו, שנאמר ויתענג על השם ויתן משאלות לבך. עונג זה איני יודע מהו, כשהוא אומר וקראת על השבת עונג, אבי אומר זה עונג שבת. שכאן אני אקריא לכם בקצרה איך בית יוסף מפרש את הגמרות האלו, ואז אני רוצה להקריא לכם קטע יפהפה שמצאתי של פרשן אגדתא שהיה רב בוורשה במאה ה-19. יהיה הים, מקווה שאני אצליח לקרוא את זה, בסדר? ויש לו כיוון שאני אפרש אותו באופן שקשור לדברים שנאמרו קודם, שפחות בעיניי מוצחת. בואו נפתח לבית יוסף. בבית יוסף באור החיים סימן ראש מבית הטור פותח את הלכות שבת בציטוט הגמרא הזאת, וזה אומר הבית יוסף, אני מקריא: כתב מריה בואב דנותנים לו נחלה בלו מצרים, הוא מידה כנגד מידה, כשם שהוא מפזר מאות בלא שיעור לצורך שבת, כן ייתנו לו נחלה בלא שיעור. וכן מה שאמרו ניצול משעבוד מלכויות, לפי שמקבל עליו עול שבת מעבירים ממנו עול מלכויות, וכן נותנים לו משאלות ליבו ושיוכל למלות חפצו מכל עונג שירצה. מה שנראה בדברי הבית יוסף, וראשית הוא מתחיל כאן את המידה התלמודית הידועה של מידה כנגד מידה, שנראה מדבריו שזה מתפרש בהקשר של שכר ועונש. לנו מי שנוהג באופן מסוים, אז הקדוש ברוך הוא גומה לו שהוא מתנהג אותו באותו אופן. וכך למשל, אני קורא את הדברים, בוא נראה אם זה נשמע ככה, כי יהיה הים יהיה כיוון אחר לגמרי בפרשנות הדברים. מי שמענג את השבת, שהבית יוסף מתאר אותו שהוא מפזר מאות, שהוא מוכן להוציא את כספו על השבת. דיברנו בשבוע שעבר פה על תכנון פיננסי, סדרי עדיפויות בתקצוב, הוא שם את השבת בראש סדר עדיפויות. הרי אם הוא מפזר מאות על שבת, מה זה אומר? שזה על חשבון משהו אחר, ודאי, זה לא בא מדונקרסם, כן? זה בא על חשבון משהו אחר. ואם הוא מפזר את מאותיו, הקדוש ברוך הוא רואה את הדבר, אז מה הקדוש ברוך הוא יעשה? נותנים לו משאלות ליבו כדי שיוכל למלות חפצו מכל עונג שירצה. נראה שהוא ידאג למלא לו את הקופה, ואני אראה לכם בהמשך השיעור היום עוד מקורות שמדברים בשפה הזאת, שפשוט תקבל את הכסף. איך מתמלאים משאלות ליבך? על ידי זה שהקדוש ברוך הוא ייתן לך אפשרות כלכלית למלא את כל מה שליבך חפץ. ובעל יהיה הים הולך בכיוון שונה לחלוטין, והוא אומר את הדבר הבא, הוא מצטט לבית יוסף, הוא מבקר את זה. רק הוא אומר, הנה אין בלשון השס זכר שהוא מפזר מאות, כי אפשר שגדר עונג אינו אלה שלא יצמצם מכדי צורכו. הוא אומר לך, לא, אם אין לך, אין לך. והוא כותב כך: אולם אנחנו בדרושנו הרחבנו, וזה הדיבור היוצא לנו שם, כי המשתדל בהשגת פרנסתו בחזקת היד ועשיית המלאכה והמסחר, וסובר כי כוחי ועוצם ידי עושים לי את החיל כי איתו, זה האיש מטבעו אינו קורא לשבת עונג. או מי שדיברנו קודם על המסר של השבת, שהוא בא לתת לנו גם לקח כלכלי, היכולת לעצור את המרוץ אחרי הממון. אז אומר הבעל יהיה הים, מי שאין לו שבת בעולמו, הוא מי שתפיסתו הכלכלית היא אני לא רק נותן לעצמי עבודה, אני גם מפרנס את עצמי, זו תפיסתו הכלכלית, אז הוא אומר זה אדם מטבעו
אינו קורא לשבת עונג. למה? כי רעיון השבת זר לכל המהות של האדם הזה. שואל לדעתו, השביתה מחסרתו מהשגת פרנסתו. השבת הופך אצלו ליום של צער על הפסד שעות העבודה. הזכרתי פה את דברי הרב על יושבת וממתנת על תלות השבת. נזכרנו את זה פה, נכון? זה היה פה? לא זכר מה אמרתי. ברשנות של שבת, שרוצים להביא באלף בית את שבחי עם ישראל של שומרי שבת, כתוב ביוד יושבת וממתנת עד קילות שבת. שאנשים יושבים עד שהשבת תעבור. אני סיפרתי לכם שהרב, כשהייתי אצלו, ממש, מין דבר זה, אנשים מחכים שהשבת תצא, ועוד אומרים להם, כאילו, שמתאפקים שלא לעשות מלאכה בשבת, זה שבח, אז הוא תיקן את הנוסח עד כנוס שבת. שזה גם עובד יותר טוב עם נוסח עבר אשכנזי.
קפס.
קלויס, קנויס, שמע דומה, כן? בעבר הספרדית פחות טוב. אבל הוא בעצם, מה שהוא מתאר הוא, שמי שתפיסתו הכלכלית היא, שכל הממון בא מהשתדלותי, אז השבת היא סבל בשבילו, הוא לא מענג את השבת. כי השבת יש לה בשורה כלכלית. יש לה מסר כלכלי. ולכן אומר בעל איי הים, כי אז פועלו אין ידיים לו, והשבת אצלו היא סבל, והרי הוא בטל בהשתדלות, והנה האיש על הזה נחלתו או פרנסתו היא מצרנית, כלומר גבולית. כלומר עכשיו הוא מוסיף שגם הפרנסה שלו יש לה גבול, יש לה מצרים, שזה מה? כפי ידו ופועלו בהשתדלותו הם הגבולים המרבה לא עדיף על מזונותיו והקצובים לו. זה האדם הזה, מי שהכל פועל רק מההשתדלות האנושית, אז הגבול שהוא יכול להגיע אליו הוא היכולת שלו. אם אתה אדם עם כושר הסתכרות מסוים, לא תסתכל יותר. לעומת זאת הוא אומר, אמנם המענג את השבת, שהכוונה היא שהוא יפנים את המסרים של השבת, לכן הוא מענג אותה. זה בא לידי ביקור, אתה בעצם מה שעולה בדבריו, אתה יכול לשמור שבת ביותר מצורה אחת. אתה יכול לשמור שבת בלי לענג אותה, ואתה יכול לשמור שבת שאתה מענג אותה. הרי יש שבת גם ליהודי הראשון שהוא תהיה, לא אדם שמחלל שבת, וזה אדם שלא מפנים בעולמו באורחות חייו את המסרים של השבת. וזה הוא ממשיך ואומר, אמנם המענג את השבת בעינו כאף שהוא שובד ונופש ממלכתו אשר עשה בימות החול. זה כן יהודי שעובד, אל תפרשו את זה נכון, זה יהודי שעובד. אם כל זה יודע נאמנה, כי לא על השתדלותו האנושית יחיה אדם, כי הכל מוצא פי השם יחיה אדם, זולת מה? אבל הוא חי בצורה מוזנת, כי בימי המעשה מצווה ועומד בפני השם יתברך במאמר בכל אשר תעשה, שלא יהיה יושב בטל, הוא עובד, הוא משתדל, אבל בבוא יום המנוחה אשר המלאכה בו אסורה, זהו לו לעונג ולנחת רוח, מה שאינו צריך לתרוח בעבודות גופניות, ונמשך לו מזה. למה? איך הוא יכול להתנהל ככה? כי שם השם מבטחו, אשר עניינו הוא בלתי גבולי. הקדוש ברוך הוא הרי הוא לא מוגבל, היכולות של האדם מוגבלות, ולכן הוא בא ואומר שמגיעו עניינו בלתי גבולי בו, בטח לי בו ונעזר בזה, ולכן הוא יכול להגיע לפרנסה בלתי מוגבלת, וכל די מחסורה אשר יחסר לו בגוף ונפש מוסיפים לו מן השמיים ומושגת לו נחלה בלי מצרים. זה גם פירוש ברור שרואה את השאלה אם אתה מענג את השבת כהצבת מודל של שתי סוגי שמירת שבת שהם יושבים על על החדמת המסר הכלכלי שהשבת רוצה להעביר לנו. בהמשך על המשאלות ליבו הוא נותן פירוש נוסף שונה ממה שהוא אמר עד פה, למרות שיש לו יסוד דומה, וגם פה אני רוצה להקריא לכם את עיקרי הדברים. הוא כותב ככה, אני קורא: אמנם נדקדק אמרו מה שליבו חפץ, ולא אמר ויעשה מה שחפץ. נראה מזה שרמז למה שכתב הרמב״ם בהלכות גירושין, רמב״ם מאוד ידוע, לפיל תלמיד, כן? מי שתקפו יצרו לבטל מצווה או לעשות עבירה, והוא כעד שעשה דבר שחייב לעשותו או עד שנתרחק מדבר האסור לעשותו, אין זה אנוס ממנו אלא הוא אנס עצמו בדעתו הרעה. ויש פה זה אימון שיהודי בלב בעצם רוצה לקיים את התורה ומצוותיה. אבל כך הוא אומר, אני קורא, רצונו לומר בעיקר דבריו, כי הנפש הישראלי ליבו חפץ לעשות כל המצוות והתרחק מן העבירות. זה משאלת הלב הבסיסית של יהודים. לבלתי יעשו מה שהם החפצים. הוא לא רוצה לעשות מה שהוא רוצה, הוא רוצה לעשות מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אמנם, בהיכנה החומר על ידי דברים יכולים להכניעו, משלח בזה את הכיתות הנפשיות, לא יודע מה זה, חופשיים, עד שיעשה מה שליבו חפץ. והוא המתואר בתורה הקדושה, במאמר לרצונו, וזה מאמר רבי אליי, כיוון שילך למקום שהם מכירים אותו, ובזה יחדל מתרועי האמישים פועלי האבן, בלבש מתעטף שחורים, כן, אז בטוח אני שיעשה מה שליבו חפץ, כלומר, לא מה שיצרו את האבני חפץ. וזה נראה לי ביאור מאמרו של רב. כל המענג את השבת, כלומר, ונוח לו מציאות יום מנוחה וקדושה יותר מימי המעשה. אני חוזר, ופה הוא חוזר לגמרי למה שהוא אמר קודם. מה מסמל אדם שמענג את השבת? שזה נוח לו, שהם אומרים לו, תנוח. זה מה שזה מסמל. הוא לא שובט כאנוס, הוא שובט מתוך הפנמת המסרים. ולכן הוא אומר את הדבר הבא, אבל נוח לו מציאות יום מנוחה וקדושה יותר מימי המעשה, הודה בזה כי החומר הגופני הוא נופל בניין אנושיותו אל הנפש אשר היא אצלו דברת ממלכת. מבואר מזה כי יצרו אינו תוקפו להשיגו אחור אל הלחם ולנזיד וכל מאכל חומרי, נמשך לו מזה כי נותנים לו משאלות ליבו, כמו יעשה מה שליבו חפץ, והוא כי אם בתורת השם חפצו בתורתו יגיע יום ולילה. בוא אני תרגם את זה לעברית פשוטה. מה שהוא מנסה לומר, מה שהוא מנסה לומר הוא שאפשר לתת לאדם כל משאלות ליבו על ידי זה שפשוט מספקים לו את מה שהוא רצה. זה הבית יוסף. אבל אפשר גם לעצב לו את משאלות הלב כך שהוא רוצה דברים אחרים. אבל איך ממלאים את משאלות הלב? לא על ידי זה שנותנים לך, על ידי זה שמעצבים לך מחדש את המשאלות כך שמילאת אותם. או, נסביר איך הוא קורא את הממרה הזאת. אני חושב לזה איזה קנש קצת אחר. הוא אומר, לאדם יש כל מיני משאלות לב, לכל אדם יש. כל אדם יש חלומות, יש לו כל מיני דברים שהוא מדמיין, שהוא היה רוצה, שהוא מנסה להשיג אותם, לא רק יהיה לו אותם, יהיה לו טוב. עכשיו, האדם שלא מענג את השבת, הוא כל הזמן במרדף אחרי הדברים האלה. למה בני אדם לא יכולים עולה את כל משאלות ליבם? כי הם מבקשים דברים שהם לא יכולים להשיג אותם. לכן, אנשים לא ממלאים את משאלות ליבם. אבל אדם שיודע לענג את השבת, שאצלו הכוונה אדם שיודע את הפרופורציות הנכונות, הוא יפנים את פרשת המת, הוא יודע את הפרופורציות שאומרות אני אשתדל, אני אעשה, אבל מצד שני מה? אני יודע גם לעצור, כי אני יודע, בוא אני עכשיו אומר את זה קצת אחרת ממנו, אני יודע כי בחיים שלי יש עוד ערכים, עוד דברים שחשובים לי. כלומר אדם שבאותו מאמר של הרב הוא מדבר ככה, אדם שמסוגל לבוא ולהגיד, חוץ מכסף יש עוד דברים, יש רוחניות, יש קדושה, יש ערכים, יש משפחה, אפילו בהקשר הזה דיברנו שהשבת הוא זמן משפחה. אדם שיודע לומר לעצמו את הדבר הזה, אז הוא מציב לעצמו משאלות כאלו שהוא מסוגל לעמוד בהן. לא בגלל שהוא השיג את משאלות ליבו, אלא כי הוא ריסן את משאלות ליבו. כי הוא כבר לא מנסה להיות במרדף הממוני שתכליתו אכזבה, כי מי שיש לו מנה רוצה 200, מי שיש לו 200 רוצה 400, מי שיש לו 400 רוצה 800 ועד אין סוף. לכן הוא אף פעם לא יקבל שאלות ליבו. אבל אם הוא יודע להגיד לפעמים אני לא עובד, אני לא רוצה, אני שמח, זה כמו המשנה, מי איזו עשיר? השמח בחלקו. המענג את השבת הוא סוג של שמח בחלקו. זה דרך לפרש את הדבר, כמו הוא מקבל משאלות ליבו, כי יש לו משאלות לב אחרות או חדשות. אצלו אמנם נראה שהשאלה הגדולה זה אם זה משאלות הלב שלך או הלב של המקום. אבל בגדול זה הרעיון שנמצא בו. כלומר, סיכומו של דבר, מה שעולה מכל הממרות האלו, בין אם הצלחנו פה להסביר את הקישור לכל דבר שקישור, בין אם לא זה, ששבת יכולה להיות מצוינת בכמה דרכים. והעונג שבת הזה, שהוא סך הכל נראה משני במבט ראשון, הרי בינינו, מה נראה המרכז של השבת? מלאכות, הדורייתות, העונג שבת הזה הוא מדברי סופרים, על פי פסוקים בישעיהו, ודאי נראה, ברמב"ם הוא נדחף לפרק למד. ודאי. אבל מה שעולה פה בדברי, בעיקר יהיה הים, אבל גם המהר"ל, זה שאפשר את אותה שבת לשמור ביותר מדרך אחת, והעונג הוא מעין איזה מבחן לשאלה אם אתה מזדהה עם השבת. האם השבת הופכת להיות מהות שלך, כן? האם אתה יהודי של שבת, כן? והמענג הזה שהוא יהודי של שבת, שהוא מפנים את המסרים האלה, הוא מסתכל אחרת על המציאות, הוא חווה את המציאות כולה אחרת, גם את ימות השבוע הוא יחווה אחרת. כן, בבקשה, כן, יעקב.
אנחנו נוהגים לשיר הזמר לשבחים.
כן.
אני יודע שיש מנגינה, מנגינה פרמית מאוד יפה, שאני נותן את זה בקרב הנוער. אבל יש פסוק אחד לפני כן, על השם הלכים בשיר, מנגינים אותו דף. השם עושים מגניב, בו בטח ליבי ונעזרתי, ויעלוז ליבי משירי אהודנו, אז אני משפחים. כלומר, מה שרציתי לחזק את מה שאמרת בתחילה, שהוא נעזר, על ידי זה הוא שר. כלומר, הוא נעזר, הוא יצר לעצמו, את הביטחון שהשם
עזר
לו לקבל את השבת.
כן, מצוין. ברשותכם, אני רוצה לחזור על משהו שאני חושב שכבר קצת דיברתי עליו פה, אבל זה ממש לעניין. תראו, מה שתיארתי פה ברמנו הזה לא מעט, אולי בימי קדם אני צריך לרדוף כל הזמן אחרי ממון, מהסיבה הפשוטה שפשוט לא היה להם, לא היה להם כלום, כל הדאגות שדיברנו עליהם. אני חושב שכיום הטכנולוגיה, מסיבות שונות לגמרי, גם הכניסה אותנו לסחרור מטורף. והשאלה האם אנחנו מסוגלים לעצור, כן? האייפונים האלה, היכולת להיות זמין כל הזמן. היכולת כל הזמן לדעת שמישהו שלח לך דואר אלקטרוני, שמישהו יכול להשיג אותך. הטירוף הזה, שאנשים כל הזמן מצחצפים במכשיר והם כל הזמן מסתכלים, הוא דבר כזה שלאדם אין לו מנוחה. הוא כל הזמן רודף, הוא כל הזמן מתקדם, הוא כל הזמן לא נמצא בכלל במקום הזה, הוא לא נמצא בזמן הזה, כי הוא נמצא בכל המקומות שהמכשיר הזה יודע לקשר אותו אליו. לא, היכולת היום, הייתי מתרגם, לא אם אתה אוכל צ'ונט וקוגל, יש לכולם, אבל היכולת לחבות את המכשיר בשבת. כן? היכולת בשבת לא להתעניין בבורסה, היכולת בשבת לא לשאול איזה מייל קיבלתי, היכולת הזאת בשבת היא זו מתנה גדולה, כלומר הוא משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי, זה מוציא אותך מתוך המרדף. אם אתה בר מזל, או אם אתה יהודי עמוק, אז אולי גם באמצע השבוע תיקח את זה לאיזשהו מקום אחר. כלומר אם אתה גילית בשבת את סוד המנוחה, אולי גם תשנה קצת את המקצב ושאר ימות השבוע. אבל אלו דברים לדעתי קיומיים שאני חושב שהדור שלנו חי אותם ממש, כפשוטו. כן, והגמרא ממשיכה, זה כבר פחות אני יודע להסביר. אומר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, כל המשבר שבת כהלכתו, אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש, מוחלים לו. שנאמר, אשרי אנוש יעשה זאת, כל שומר שבת מחללו, אל תקרא מחללו, אלא דרשה באמת מדהימה, אלא מחו לו. כן, שכאן אומר הבית יוסף, בוא נחזור אליו, בית יוסף אומר, מפני ששבת שקולה כנגד כל המצוות, שהיא מורה, השגחה וחידוש העולם, זה כבר הסברתי פה יותר מפעם אחת, השבת הוא המועד היחיד בלוח העברי שהוא לא תלוי תאריך אלא תלוי יום בשבוע, והיות וכך הוא לא תלוי בשום תופעה אסטרונומית שניתן לצפות אותה, אלא היא רק יכולה לבוא ממקום אחד. אין שום מקום אחר שהיום השביעי הזה יכול לבוא, והוא מההיסטוריה או מששת ימי בראשית. ולכן מי ששומר שבת מאמין בקדוש ברוך הוא כבורא, כן, ממשיך בית יוסף בתורה מן שמיים, וכיוון שהוא שומר שבת ודאי העבודה הזרה שעובד אינו מפני שמאמין בה, ולכן יש לו תוחלת מכילה על ידי תשובה. מה שאין כן, עובד עבודה זרה לפי שעולה בדעתו שיש בה ממש, שהוא רחוק לשוב בתשובה. בואו ננסה להסביר, יש הרי פרדוקס נוראי במה שכתוב בממרה הזאת. מה זה? כל מי שהוא שומר שבת כלחתו, אפילו עובד עבודה זרה. אז אם הוא עובד עבודה זרה, אז מה אתה רואה? אז הוא לא מודה, משהו פה הוא לא מובן. עכשיו פה אני אציע לכם שני פירושים. הראשון זה מה שאומר הבית הספר. הבית הספר אומר שיש לנו התנהגויות שאנחנו נוהגים אותן, אבל השאלה היא האם זה באמת העומק הפנימי שלנו, האם באמת זה אנחנו. אולי אנחנו נוהגים את ההתנהגות הזאת באופן מוחצן, אבל היא לא באמת הביטוי של המהות הפנימית הסובייקטיבית שלנו. וכאן בעצם אומר הבית יוסף, אדם שעובד עבודה זרה, הוא בעצם מתאר את עובדי עבודה זרה בשתי צורות. צורה אחת יכולה להיות שעולה בדעתו שיש בה ממש, יש עובדי עבודה זרה כאלו, שהם חושבים ככה. אבל כנגדם, אומר הבית יוסף, יש גם עובדי עבודה זרה שעובדים אותה אינו מפני שמאמין בה. אומנם הוא לא מסביר אז על מה וכן. אבל אפשר להגיד כי זו אופנה חברתית, כי זה קוד תרבותי. יש כל מיני סיבות. האנשים הרי נגררים אחרי הסביבה שלו בכל מיני דברים. כשהבית יוסף אומר, השבת הוא מהווה, הוא לא מסביר למה. אבל השבת מהווה מעין איזשהו ביטוי עמוק למהות האמיתית שלך. כלומר, כשאדם שומר שבת, אז הוא אומר, אני בפנים באמת, אני באמת מאמין. כלומר, כשרואים התנהגות סותרת, גם שומר שבת וגם עובד עבודה זרה, השבת גוברת על עבודה זרה, ובמילא אני מפרש את ההתנהגות של עבודה זרה על פי שמירת השבת. אם אתה שומר שבת, אז אתה ביטאת את אמונתך בקדוש ברוך הוא כבורא, זה גם יסוד הדין שמומר לחלל שבת הוא מומר לכל התורה כולה, ורשי בחולין מדף ו' מסביר, זה לא בגלל חומרת העבירה, זה בגלל שזה חילול שבת נחשב ככפירה. ככה למשל יש סימן ידוע בבית הלוי שיום הכיפורים, שזו עבירה חמורה, מי שמומר לכל יום כיפור לא מומר לכל התורה כולה. היום אצלנו בחברה זה הפוך, גם אנשים שחלים שבת, הרבה מהם הם ישמרו את יום כיפור בצורה מסוימת, אני לא יודע אם לגמרי מלאכות, אבל הם יצומו, יהיה לזה איזה ביטוי, כן? אבל לפחות אצל בעלי הלכה התמונה קצת שונה. אבל בעצם אומר הבית יוסף, שמירת השבת מלמדת על המהות שלך, ומילא אני לא אורה מבין את העבודה הזרה שלך. מה שהוא לא מסביר זה על מה ולמה אני רואה את השבת כמבחן אולטימטיבי שלך. וכאן האמת שבחברה שאנחנו חיים בה כיום, אני לא בטוח שזה כל כך פשוט הדברים שהוא אומר אותם. יכול להיות שהם יותר היו פשוטים בחברה עם מציאות כלכלית אחרת, במיוחד מי שחי בגולה, מי שחי בחברה שהסביבה לא שומרת שבת. טוב, אני לא נכנס פה עכשיו לשאלה של השבת הציבורי במדינת ישראל, הזיקתה לשבת ההלכתית. דבר אחד ברור, השבת, גם אם נוסעים בה לים, הוא יום שונה משאר ימות השבוע במדינת ישראל בכלל. אין היום שום קושי ליהודי שרוצה לשמור שבת כהלכתה, הוא לא משלם על זה מחיר כלכלי, הוא לא עושה את זה בלי שום קושי. אבל בחברות שמוקפים בכלכלה גויית, דיברנו על זה פה בסוגיות של בין השמשות, זוכרים את הבח? החבר'ה שהתחילו להקל, אסמך רבנו אותם, זה הסוחרים בירידים. מה אתה עושה ביזנס עם הגויים ביריד ואתה סוגר את החנות שעתיים לפני? ומה זה שעתיים לעבוד, לעבוד מול התחרות? היה עכשיו כתבה, ראיתי מדהימה, על החנויות פלאפל ליד ישיבת מיר והצ'ולט בחמישי בלילה, זה היה בטוח כל הלילה, וזה הפריע לראשי ישיבת מיר, וניסו לשכנע בעלי עסקים שהם צריכים לסגור, אבל ההסכם שהם הגיעו זה שכולם סוגרים. כלומר, ברגע שכולם סוגרים זה יותר טוב מאשר חלק, אתה גם עומד בתחרות כל הזמן. אבל בחברה שסביבך לא שומרים שבת והכלכלה מתנהלת בלי שבת, שמור שבת זה קשה, זה נורא. כלומר, תיארתי לכם פעם את הסכמים שהכרתי בבוסטון שמסרו נפשם על השבת ורבים לא עמדו במבחן הזה. האם זה התכוון הבית יוסף? שזה מבחן אולטימטיבי? כלומר, בן אדם שמסוגל לעצור את העסקים שלו, את ההשתייכות שלו למרחב הכלכלי הגדול, ולשלם מחיר כלכלי על אמונתו, זה מבחן אולטימטיבי של אמונה. אני לא יודע אם הוא התכוון לזה, אני כן יודע שבמציאות ימינו קשה קצת לומר את הדברים האלו.
זה לא מסובך היום לשמור שבת, זה תלוי באמת בהחלטה של האדם. ראיתי גם פירוש נוסף שמופיע במהר"ל, וזה שהרי מודגש פה עובד עבודה זרה כדור אנוש. לא כתוב סתם עובד עבודה זרה. במילים מאוד פשוטות, אם אתה עובד עבודה זרה, מה שבת עושה לך? אלא הניסוח הוא דווקא... כן, אז פה המהר"ל, מה שהוא רוצה לומר הוא שבדור אנוש העבודה זרה לא הייתה ממש עבודה זרה. הוא בונה פה על הרמב"ם בהלכות עבודת כוכבים. הרמב"ם מנסה להסביר, אני אומר במילים פשוטות את הרקע של הדברים. הרמב"ם זיהה את התורה עם החוכמה, ועבודה זרה הייתה בעיניו פשוט טיפשות. היא לא הייתה רשעות. היא לא הייתה דבר שהוא נגד הרצון האלוקי. הוא פשוט היה בדבר שבעיניו עכשיו כדבר מטופש. והיות וזה כך, הוא שאל את עצמו איך בני אדם הגיעו לטעות הזאת. מה שהרמב"ם מתאר, זה דברים שמופיעים אצלו בעוד מקומות בכתביו, שבדרך כלל בני אדם לא הולכים ישר לטעות או לטיפשות, זה קורה להם בהדרגה. הם מדרדרים לזה. והוא מתאר את אז אוכל לקרוא בשם השם של דור אנוש כאיזה שלב ביניים. שבתיאור של המהר"ל זה כמעט כתוב כמו לייבוביץ', אני חייב להגיד לכם את זה. יש לי את זה פה. טוב. ממה שאני זוכר שראיתי אצלו, המהר"ל מתאר, הרמב"ם אומר שהייתה להם בעיה לתפוס את האלוקות באופן מופשט. אז הם בנו איזה צורה כדי שהיא תעזור להם לראות השם, ואז הטעות הייתה שעבדו את הצורה. אבל המהר"ל מתאר שהם אמרו, מה אני מטריד את הקדוש ברוך הוא, דבר איתו על הדברים שלי, אני פונה אליו ישירות, מה, אני צריך את מלך העולם לשגע וכל מיני דברים, נשמע מוכר, לא? אז הם אמרו, נבנה לו איזה נציג ונשגע את הנציג שלו. מה, את הנציגים זה בסדר, כן? עכשיו, על רקע זה המהר"ל בונה שם איזה רעיון, שסור כזה של עבודה זרה, השבת תדע, תנצח אותה, אבל אני לא לגמרי הבנתי את ההסבר. בכל מקרה, אנחנו נמשיך, הגמרא אומרת כאן, אתם יודעים מה? נקרא פה עוד שתי שור ואז נדלג. כאן אומרת הגמרא כך, אומר רב יהודה אמר רב, ומלא שמרו ישראל שבת ראשונה לא שלטה בהם אומה ולשון, שנאמר ויהי ביום השביעי יצאו מן העם לרקוד, וכתיב בתרי ויבוא המלק. כן, וכאן יש קשר ברור גם, אני חושב, באסוציאציה של רבים, בכך שחז"ל מתארים את חומרת המעשה של המלאק, שהמלאק הוא הראשון, הוא זה שצינן את
האמבטיה.
את האמבטיה. או בוא נאמר את זה בצורה קצת שונה. כמו שמודגש החשיבות של השבת הראשונה, מודגש, כלומר הראשון, מה זה עניין צינון האמבטיה? זה דבר מאוד מהותי, ואני אסביר אותו. ישראל יוצאים ממצרים. אף אחד מהאומות לא מעלה על דעתם שיש בכלל אפשרות להילחם בהם. מה המלך גילה לעולם? שיש אפשרות כזאת. אומנם הוא הפסיד. וברגע שהוא כבר, אנשים רואים אמבטיה רותחת, זה לא אופציה לקפוץ למים. אבל כשמישהו קופץ למים, לא רק שטמפרטורה ירדה, כי הוא חטף את הכוויות והשוואת טמפרטורה, אלא זה הפך להיות דבר שגם האחרים יחשבו עליו. וכך גם ביחס לשבת, השבת הייתה אמורה, כלומר, אילו היו שורים את השבת הראשונה, התוכנה של השבת הייתה נקבעת בלב ישראל כחותם. ברגע שהשבת הראשונה כללה חילול שלה, כל שבת מעכשיו היא מועמדת למה? אפשר לשמור אותה, אבל אפשר לא לשמור אותה. זה הוטבע בתוכנה הראשונה. ומכאן הדגש הוא שאלמלא שמרו ישראל שבת ראשונה לא שלטה במומה ולשון. או בוא נאמר את זה עכשיו בתרגום הרקע דברי בית יוסף מקודם. ברגע שהשבת היא אופציה לעם היהודי, היא לא מוטבעת בתוכו בחותם, זה אומר שזיקתם לקדוש ברוך הוא היא כבר לא מוטבעת, זה הופכת להיות אופציונלית, אולי כן, אולי לא, וממילא האומות יכולות לשלוט בהם. אמר רבי יוחנן המשומשים ממן יוחאי, אלמלא משמרים ישראל שתי שבתות כלחתם מיד מגלים, שנאמר כה אמר השם לסריסים אשר ישמרו את שבתותיי, שבתותיי ברבים, וכתיב בתרי והביאותים אל הר קודשי. גם כאן דומה שמה מטרת השניים, לא הצלחנו בתוכנה הראשונית, אבל אם אנחנו מצליחים פעמיים, אז מה אנחנו מקבלים? שזה מוטבע בנו, אבל כידוע לא כל כך פשוט. כן, אומר רב יוסי, וכאן יש סדרה שלמה של ממרות, שבגלל הזמן אני רק אקרא את הראשונה, אבל אני פה אני רוצה לדלג לגמרא בקוף יפת. אבל יש פה סדרה של ממרות שהיא כוללת בתוכה את האמירה יהיה חלקי. זה ממרה לגבי שלוש סעודות בשבת, זה ממרה ביחס להלל ופסוקי דזמרה, זה ממרה ביחס לזמן תפילת מנחה, יהיה חלקי מתפללים בדרבוני חמה, וזה ממרה ביחס ליהיה חלקי ממתי בחולי מאיים, וזה ממרה על יהיה חלקי ממכניסי שבת בטבריה, יהיה חלקי ממשה בית המדרש, יהיה חלקי מגבי צדקה. מי שמסתכל על התבנית הזאת, יהיה חלקי מ-X ולא מ-Y, הוא רואה שמדובר על אנשים שנמצאים בתוך תופעה מסוימת, ולתופעה הזאת אפשר לקיים ביותר מדרך אחת. ומה הוא מבקש? תן לי את הדרך המועדפת. כן? כולנו נהיה במצב של מוות. אני רוצה לבחור את המוות היותר מועדף, אף אחד לא רוצה למות, אבל זה יקרה. אז יותר טוב. בשבילו גם תפילה, זה עובד מדרש, זה לא אופציונלי, זה לא... ברור שבית המדרש, ומה התפקידי בבית המדרש? אני מתפלל, זה ברור, רק מה השאלה? מתי ואיך אני מתפלל? זה ודאי התבנית שיש כאן. בהקשר של שלוש סעודות, אנחנו שומעים פה עוד פעם את הצליל, וזה כאילו הסיומת של העונג שבת. אני בתוך השבת, אבל איזה שבת יש לי? זה בעצם, אני יכול לסכם את השנה הזאת, בעצם האתגר שמתגלגל לפתחנו. איך אני חווה את השבת? איזה לבוש אני מלביש לה? איך אני חווה אותה? והאמירה הזאת, יהיה חלקי מאוכלי שלוש סעודות, ברקע, כהמשך לכל מה שאני אומר קודם, היא סוג של אמירה שאני רוצה שבת שהיא שבת של עונג, על כל המשתמע. שהתוספות בבחורות, בדף ב', מצטטים פה, מצטטים בשם רבנו תם, שרצה לומר שמשמע מלשונו ששלוש סעודות לא היה דבר נפוץ או מקובל בזמנו של רבי יוסי, ומכאן התפילה, יהיה חלקי עם אוכלי שלוש סעודות. למה לא נפוץ? או מסיבות כלכליות שדובר עליהן כאן, לא תופס לגבינו. גילת במאמר שהזכרתי בשיעור הקודם דיבר על כך, כי הייתה תפיסת עולם שלא צריך לאכול בשבת. מפה ברשותכם רוצה לדלג לקופיוטט עמוד א', לסיפור תלמודי מופלא שאני מניח שמוכר לכולם, שכדרכם של סיפורים תלמודיים, הסיפור לא שלם וחסירים בו כמה וכמה חלקים, ולכן ניתן להשלים או לספר מחדש את הסיפור ביותר מדרך אחת. זה הסיפור של יוסף מוקיר שבת. אומרת הגמרא קוף יוצאת עמוד א', זה נמצא אחרי כ-20 שורות, רואים את רבנו חננאל? כתוב רבנו חננאל, אז שתי שורות מתחת לזה. אחרי שהגמרא מביאה שם תהיו כל המוראים של ערב שבת, זוכרים שלמדנו את זה פה? כל המוראים הכינו לשבת, מביאים סיפור על יהודי שמכין לשבת, ואומרת הגמרא כך: יוסף מוקיר שבי הווה, יוסף מוקיר שבת היה, מוקיר שבי, סליחה, הווה הוא נוכרי בשבבותם, היה לו שכן נוכרי, והווה נפישי מיחסי טובה, הוא היה מאוד עשיר. אמר אליי קלדאי, הקלדאים הם החוזים בכוכבים, מגידי עתידות, כולו נכסי יוסף מוקיר שבי אכילו. אז מה עשה אותו נוכרי? זבנינו לכולו נכסי זבן, והוא מרגניטה עוד ודסייני. לא מאוד ברור מה זה, העולם אוהב את הפירוש ברשי שזה התפר אותו בקובע שלו, הדביק אותו ככה לראש שלו. והדה דקה עבר מאחריו, שהוא עבר על הגשר, אף רכי זיקה, בא רוח, שדיה במאיה, הטילה את כובעו למים, בא לקברה, בא דג ובלה את הכובע, הסקועה, דגו, צדו את הדג הזה, והייתו הפניה דמלה שבתה, בערב שבת, ממש בסוף ערב שבת, אמרי, מה זה מיקי אשתה? השעה כבר מאוחרת, בשוק במחן יהודה כבר מוכרים את הסחורה בחצי מחיר, את הבורקסים במעדניה גם בשליש מחיר, מי יקנה עכשיו כזה דג? אז אומרת הגמרא, אמולי זינו אמתיוע לגבי יוסף בוקיר שבת דרגיל וזמין אמתוי אני עלה הביאו לו את הדג זבני קרי אשטח בין מרגניטה זבני בקליסה ריליטה לדינרי לדבה שזה מספר טיפולוגי דרך להגיד בממון עצום זה כמו שפעם היום אני כבר לא יודע אם כדאי להגיד את זה אולי כן כדאי כי הדולר עולה מיליון דולר כן כאילו סכום אדיר שנחשב שמי שיש לו את הסכום הזה לא צריך יותר לדאוג לפרנסתו עד סוף ימיו, שזה אחד מהגדרות של השירים האלה, כן? שפגה בהוא סבא אמר מה דייזית שבת הפרי שבת. ועד כאן הסיפור, אני מניח שהוא מוכר. אם נשאל את עצמנו מה הלקח של הסיפור, תשימו לב שהגמרא דאגה
סתם,
נדבר על זה תכף, בסדר? שאלה טובה, שאלה מצוינת, התשובה נמצאת בספר הזה, בסדר? מיד, בסדר. הגמרא באמצעות ההוא סבא, כמו בתיאטרון היווני באמצעות המקהלה, היא לא משאירה אפילו מקום לדמיון, אלא היא בעצמה אומרת את המסר. המסר הברור מהו? אני קורא את הלשון של הסבא. מנדי יזיף שבתה פרי שבתה. כלומר, לכאורה, הסיפור הזה בא לעודד הוצאת ממון על הוצאות שבת. היות והגמרא אומרת, יזית, אפילו נראה שהכוונה היא ממון שאין לך ללוות, והשבת כבר תחזיר לך. כן, זה ודאי נראה ככה, גם ההקשר של המוראים שעוסקים, גם מדברי ההוא סבא, זה האמת לא חף מבעיות, האם טוב לעודד לדבר שכזה. אני יכול לספר לכם שהמסר הזה חלחל לאחד מזמירות שבת, זמירה ששמה יום שבת, יש לי פה כל מיני דפים על יוסף מכיר שבת. כן, כן, אני רואה שאתה מכיר. אתה מכיר גם מנגינה לזה? אז לפי מה שאני בדקתי באתר פיוט, המנגינה היחידה שידועה לשיר זה של ברסלב, וזה לא מפתיע כי זה תפיסת עולם של ברסלב. כן, יום שבת קודש הוא, אשרי האיש שומרו, ועל היין זוכרו, ועל ישים אל ליבו הכיס ריק ואין בו, ישמח וירווה, ואם לא והצור יפרע את חובו, הבשר, יין ודגים, ועל יחסר בתענוגים, ואם שלוש אלה לפניו צגים, זה יהיה שכרו אשר חפץ ביקרו. יוסף חצה דג ומצא מרגלית בבשרו. ויכול להיות שיש ברסלברים שמחפשים בקישקס של הדגים שהם קונים מרגליות. אני יכול לומר שמבין הראשונים היו שהוטרדו מהמסר הזה, וככה למשל התוספות בביצה בדף ת' רב עמוד ב', הדברי הגמרא לבו עליי בניי ואני פורע, אומרים שם התוספות, מפני שיש לך איך להחזיר, או שיש לך איזו תוכנית כלכלית להחזיר, או אין לך על מה ולמה. אבל זה בוודאי נראה המסר הגלוי. אבל האמת היא שכדרכם של סיפורים בספרות חז"ל, נו זה היה המסר היחיד של הסיפור, הוא לא היה צריך את כל הפרטים כפי שהם מופיעים בו. את המסר הזה הרי אפשר להעביר עם חלק מהפרטים. והפרט הכי בולט שדורש הסבר, שהוא לא נדרש בשביל המסר הזה, זה הגוי. אתם יודעים שילדים לומדים לקרוא בכיתה א', ולומדים קודם פתח וקמת, ואחרי זה לומדים עוד תנועות, ואז הם מביאים הביתה כל מיני דפים כאלה לשינון של קריאה בבית, שהוא כולל בתוכו רק את העברות שהם למדו. וכשיש איזו מילה שנבח חייב להופיע בסיפור, אבל שאי אפשר בלי שדיין לא תעברה, מופיע ציור שלו. מכירים את השלב הזה? מכירה את זה? אז הבת שלי, שהיום היא בת 10, היא יודעת לקרוא בכיתה א', יום אחד הביא הביתה את יוסף מוכר שבת. והסיפור היה בלי הגוי. והאמת שהסיפור היה מובן, היה מובן לגמרי. היה איזה אחד שקוראים לו יוסף, שקיבל את השבת והוציא עליה ממון, ותם אחד הוא מצא דג, היה מרגני, כמו שבא אוכל אותנו. כלומר, אני שאל אחרת, למה בכלל, למה צריך שהמרגני תבוא מהגוי ליוסף?
למה הגוי הזה מאבד את ממונו? טוב, כשהתחלתי, אני אספר לכם איפה כל הרעיונות שאני אומר עכשיו נולדו. חלק מהספרי ילדים שקוראים לילדים בבית זה ספרים כאלה עם אגדות חז"ל, ושמתי לב לכמה ורסיות של יוסף מוקיר שבת שהם ממש מסופרים בצורות שונות לחלוטין, שבעצם הוורסיות השונות הן פרי תהיות על דברים שיש בסיפור. ככה למשל, במה שתיארתי לכם קודם, מאיפה היה ליוסף את הכסף לקנות לשבת, סיפור לא אומר. בגמרא נראה מהסבא שהוא לבא את זה. רוב סיפורי הילדים אומרים שהוא חסך את זה כל השבוע. ככה זה מתואר ברוב ספרי הילדים. כלומר, מספרי הסיפור לילדים לא רוצים להעביר להם את המסר שיש פה התנהלות כלכלית לא אחראית. הם רוצים להעביר להם מסר אחר, שדיברנו עליו בשבוע שעבר על הטור. תחסוך כל השבוע כדי שיהיה לך. אבל נושא הגוי הוא גם מעסיק אותם, וכאן אני אספר שפרופסור יונה פרנקל, שהוא מחשובי פרשני אגדה, הקדיש לסיפור הזה ניתוח בספרון הראשון שהוציא על האגדה, ספרון התחלת. ושם, כשהוא שואל את עצמו לשם מה הגוי מופיע, הוא מנתח את מבנה הסיפור כדרכו, והוא רואה את הסיפור הזה כמכיל בתוכו תת סיפור נוסף מעבר לעניין השבת. בעצם הסיפור הוא עם מסרים כפולים, והוא רואה את הסיפור הזה כסובב סביב שאלת ההשגחה מול הגורל. הוא רואה את יוסף ואת הגוי כשתי דמויות שהן מנוגדות. יש פה גוי שהוא מתנהל לפי החוזים בכוכבים, שגם כשהוא מנסה לשנות את מה שהם אמרו הגורל שולט בו, הוא לא מצליח. אדרבה, מתברר שדווקא מעשה מהם אלה שגרמו לכך שאותה תחזית של העובד בכוכבים מתקיים. ומולו בחלק השני של הסיפור שום דבר לא קורה במקרה. הם הרי דגים דג ביום שישי אחרי צהריים, על פי הגורל אף אחד לא אמור לפנות דג כזה. למה הם הולכים ליוסף? במכוון, כי ממליצים להם ללכת. למה ממליצים להם ללכת? בגלל מעשיו הקודמים של יוסף. וכך פרופסור פרנקל מתאר את הסיפור הזה כמתאר בתוכו התרחשות או דרמה סביב עימות בין שתי תפיסות עולם, שהאחד הוא הגורל, השני הוא ההשלכה, והוא גם מצרף בני דודים לסיפור הזה. כלומר, אתה מזהה בשורה, מסר מסוים בסיפור, אין לו עוד סיפורים כדאי להביא בזיקה לסיפור הזה, וכך הוא מביא באותו פרק שכותרתו השגחה בגורל. זה כותרת הפרק. הוא מביא שם עוד שני סיפורים שהוא מקשר אותם. האחד שבהם זה סיפור על ביתו של רבי עקיבא, שהחוזים בכוכבים חזו שהיא תמות ביום חתונתה עם הסיכה. והסיפור השני הוא הסיפור על ביתו של חוניה, חופר, שיחי, בגמרא בבא קמא, שם היא נפלה לבור והיא ניצלה. הסיפור של השגחה. אבל למרות היופי שבדבר, קשה לי לקבל את הדברים האלה של פרופסור פרנקל, בעיקר מפני שהוא עדיין לא מסביר נקודה מאוד מהותית בסיפור, והוא למה הגוי מאבד את כספו. למה זה? אוקיי, הגורל שולט בחייו של הגוי, אבל למה זה הגורל שלו? בוא נאמר את זה קצת אחרת. בנקודת מבט של המספר שהוא מאמין בהשגחה, הוא לא מסביר למה גורל כזה נפל על הגוי. הוא מתאר שככה גוי חי את חייו, אבל מי שמאמין בהשגחה, הרי ההשגחה היא על כולם. זה לא מוסבר, אבל לא מוסבר למה זה יבוא דווקא מהגוי ליוסף. בוא כזה יש פה גוי שיש לו גורל.
הייתה לך הזדמנות של
שיחה איתו? לא, לא הייתה. היה לי הרבה פעמים, לא על זה.
הוא מיד מאוד נוקשה
בזה אותם. בסדר גמור. לכן אני מדבר איתכם ולא איתו. אתם כמו מרגרינה.
למה הם שכנים?
כאן אתה בכלל מעלה נקודה מעניינת. וזה מה פשר המוטיב של השכנות. תראו, לפי התיאורים הקודמים, טוב, אני אקריא לכם. אברהם פריד הקדיש שיר ליוסף מוקיר שבת. מישהו מכיר אותו? יוסף מוקיר שבת. כן, אוקיי, אתם מכירים. אז בואו אני אקריא לכם איך אברהם פריד מספר את הסיפור, אוקיי? בבקשה. תשמעו איזה מין שכנות הייתה פה. בואו נשאר לי ברמת אשכול, יש דבר כזה. כן, אני אומר ככה. שימונה מעשה נושן שבגמרה.
הוא כבר מובא. מספרים אותו באופן קבוע. חי לו יהודי, אי שם, אישה וילדים שבעה. אז קודם כל הוא הדביק לו משפחה מרובת ילדים. בשם יוסף מוקיר שבת ידוע. אני ואביון מתחת לכל דמיון. בקטתו העלובה על שפת הים ניצבה. ופה הוא מוסיף משפט לא יפה לדעתי. והבקטה הקטנטנה מלוכלכת ומוזנחת. לא יודע למה הוא... לא יודע למה הוא כתב את זה, אבל... הוא לא בזבז, עכשיו תראו איך הוא מתאר אותו, הוא לא בזבז אפילו לירה, עבד קשה יומם וליל, הלחם צר ומתקיים, בכסף הוא חסך כל השבוע. אז מה שתיארתי לכם, מי שכתב את השיר הזה מתאר אותו כחיסכון, אבל יש פה באמת נקודה מעניינת, והוא סיפור השכנות, כי פריד יוצר שכנות בן אדם אני ואביון, עם בקטה עלובה שהיא שפת הים, עכשיו איזה מסביר למה הוא שכן של השיר, כן? וכנגדו, גילגתי קצת, מה יש לו? יש לו שם מעבר לפינה, עכשיו סתכלו איך פריד פתר את השאלה שלך, רב אייזקס. מספר דקות רק הליכה, מה הוא עושה? במקום להפוך אותם לשכנים, הוא מפריד. כי באמת, מה הוא לא הבין? הפריד הוא יהודי קצת חרדי נגיד כל השכונה לא, אנשים באים לגור מי שדומה להם מה גרים יחד? הגוי והיהודי הזה מה גר יחד? העני והעשיר הזה אז הוא הפריד ביניהם כן? ככה הפריד עשה את זה לגבי הסיבות שהגוי מאבד את כספו בואי נקריא לכם מה כתוב אצל פריד בסדר? פריד בא ואומר ככה ושם, מעבר לפינה, מספר דקות רק הליכה, עמד ארמון גדול וקצת זנוח. וסביבו הייתה גינה וגם גדר שם ארוכה ושער שאף פעם אינו פתוח. והאדם ששם ישב, מיליונר גדול, נחשב. תראו מה הוא עושה לו. ובליבו הרע רק ידע לכל יהודי שנאה. הופך אותו לאנטישמי, זה דבר ראשון. טוב, צריך להעניש אותו? כן. לצורר היהודים, כך הוא כותב, זקן מופלג מאוד היה. איפה יש רמז בסיפור שהוא צורר יהודים? לא יודע. אולי אפילו בין 80 וכמה, ואשתו עם ילדיו נסעו הרחק באונייה, תראו את הניגוד. זה דמויות מנוגדות, זה לא דמויות של שכנות במובן שהן קרובות, כן? ואיש כבר לא ידע על מה ולמה, הוא מסוכסך על המשפחה שלו. וכאן הוא אומר דבר שעלתי דווקא נכון, דבר עליו מיד, והוא היה קמצן, לא הביט בפני קמצן, כך חי לו לבדו מבלי אנשים לצידו. עברה תקופה קצרה והוחלה במחלה חמורה, אל ביתו הביא רופא, שגם הכוכבים צופה, הוא גם לא רצה יותר מלא לעודד ללכת לקלדאים, אז מתברר שזה רופא שיש לו, הוא רופא דוקטור. כן, או משהו כזה. אני לא יכול להתאפק מלהביא את הספר הזה. מכיר אותו? ספר מעניין מאוד. בספר הזה יש עיבודים לסיפורי חז"ל, וכאן מי שסיפרה מחדש את הסיפור, ראה כמה תמונות, כן? קודם כל כך נראה יוסף מוקיר שבת. יפה, לא? פרחים, דגים, יין. הנה הגוי. אין קלדאים בסיפור הזה. נקריא לכם מה יש. שתשמעו את החידוש הגדול של הסיפור, אני מקריא בשבילך, זה יפתור קצת את השאלות.
לאיזה גיל זה?
תחשוב אתה, לאיזה גיל זה?
או גן או א',
אז תשמעו איך זה מסופר פה.
רות, יש רק נוסחה אחת שאני
אספר לך. מה שקראתי, זה מה שכתוב. זה הסיפור. עכשיו תשמעו, לפני שנים רבות, בעיר אחת חי סבל עני ושמו יוסף, כל השבוע עבד קשה ונסע מסעות כבדים בחצרו של עיקר השיר, הגוי ויוסף מכירים אחד את השני, אבל איך אני והשיר יחד, הוא עובד אצלו. ופה יש סיפור ברוח מחאות החברתיות, סיפור של עושק חברתי. והשיר שילם לו מעט מאוד, כי היה קמצן. כל ימי השבוע חיו בני משפחתו של יוסף בצמצום רב, ואז אני מדלג קצת, כמעט השעה מאוחרת, לילה אחד לא קלדאי, מופיע בחלומו של העיקר העשיר מלאך, ואמר לו, דע לך, כל השלחה בא לך מידיו של יוסף מוקיר שבת, הוא עובד קשה ומקבל שכר מועט, אבל בעוד זמן קצר בבד יגיע הכסף למי שהביח אותו, אתה תהיה איש פשוט ויוסף יהיה עשיר גדול. ממש צדק חברתי, והסיפור הולך איך הוא...
קודם יוסף בן יעקב,
תרומם בחצר. סבבה, תראו את הגוי, אף לו הכובע, וכאן יש עוד כמה הבדלים קצרים,
קודם כל, בסיפור בגמרא, מי מבשל לשבת? מי מכין את הדג? בסך, זה מפורש. תראו מה קורה בסיפור הזה. זה לא אני סיפרתי מחדש, אני לא אשם על ה... תשמעו מה קרה. כשהכינה אשתו של יוסף את הדג לבישול, ראתה פתאום את היהלום. היא קראה ליוסף בעלה, פה היא שם בשלט. בטל את היהלום, אמרה לו, עכשיו נהיה עשירים מן השמיים שוכל את היהלום הזה. אבל אתה שאלת קודם שאלה טובה, ואם יוסף עובד אצל הגוי, הוא יודע של מי היהלום. תראו מה עשו פה לגמרא. אבל יוסף זכר את הסיפור על היהלום האבוד ואמר, היהלום הזה אינו שלנו, לא להשאיר אותו לבעליו, למעבידי העיקר. האישה הסכימה, עכשיו יש פה המשך מופלא, נמצאת לשבת, הולכים לעיקר, האיש הופתע לבואם, נזכר בדברי המלאך, אבל הוא חוזר בתשובה, וככה זה נגמר. זכר שסיפרו על חלתם להשאיר את היהלום, אמר להם, כספי בא לי בשל עבודתו המסורה של יוסף, אני לא שילמתי לו די, אבל האלוקים שבשמיים דאג שהצדק יצא לאור, הוא יוצא למתנת היהלום. אז זה יפה, זה מתייחס לחלק גדול מהבעיות בסיפור, חוץ מזה שהוא לא מפתח שום דבר שכתוב, הוא פשוט ממציא סיפור חדש על בסיס הסיפור הזה. אבל, בסדר, הרב אייזקס, אז בוא נחזור לסיפור אצלנו. אתה שואל נכון, ההצגה שלהם כשכינים, היא רוצה באמת לייצר, אני חושב, ניגוד ביניהם, באמת להראות שנשווה בין הדמויות, ובניגוד לפרנקל, שהציע שהניגוד הוא בתפיסת העולם ההשגחה או גורל, אני מבקש כמשך לכל מה שאני אמר פה בשיעור קודם, זה יהיה סוף השיעורים פה בשבת השנה, להציע שהניגוד ביניהם הוא לא בעניין ההשגחה והגורל, או לא רק בעניין ההשגחה והגורל, אלא בראש ובראשונה בתפיסת העולם הכלכלית שלהם. שתי הדמויות האלה, יוסף והגוי, מייצגים שתי תפיסות עולם כלכליות מנוגדות בתכלית. כי מה זה אדם שכל רכושו שם במרגנית, שהוא תופר אותו בכובע והולך איתו ככה? הרי לא ניתן לעשות דבר עם הממון הזה. מה הוא יעשה עם המרגנית הזאת? איך הוא יחלק אותה? איך הוא יקנה איתה? מה הוא יעשה איתה? זו תפיסת עולם מובהקת של ממון לשם ממון. כסף לשם כסף. כנגד זה, יש פה דמות שבין אם הוא נראה ככה, בין אם הוא נראה אחרת, דמות שיש לו שבת בעולמו. מי שיש לו שבת בעולמו, אבל שבת באמת, כמור, שהוא יודע לענג אותה. מי שהוא מענג את השבת, הוא זוכה לנחלה בלי מצרים, לדמות שיודעת ש... הממון נועד למען מטרות מסוימות, הוא מוציא את הממון על מטרות ערכיות, רוחניות. בעצם המסר של הסיפור, איך הוא מתיישם בחיים, זה כבר יותר מסובך, אבל המסר של הסיפור הוא שכשיש פה שתי דמויות עם התנהגות כלכלית הפוכה, אדם שניתן לו ממון והוא לא יודע להשתמש בו, והקדוש ברוך הוא לוקח את הממון ממי ש... לא יודע להשתמש בו, הוא מעביר אותו למי שיודע. כשבדומה לפרנקל, אני אציע גם נדודים לסיפור הזה. ככה, אני רוצה להציע שני סיפורים. נקרא אחד בעצם. אני חושב שהסיפור הזה גם מאוד מאוד מוכר. כאן משקמים את מעמד האישה, היא החכמה פה. וסיפור שאומר כך, מעשה באחד. כן, בבקשה.
טקסט שאתה קראת, שופריץ.
כן. זה באינטרנט יכול למצוא את זה. טוב, יוסף, השיר יש לי גם, אם אתה רוצה את הרצועה, אני יכול לשלוח לך.
שיר לתרגום, הוא תרגם את זה מיידיש. בסדר, לא. לכן זה מלוכית, לכן זה...
לכן החרוזים.
לכן החרוזים.
לא משהו.
הוא כתב את זה, כן, לא הוא כתב את זה.
כן. רק אני רוצה להקריא לכם איזה בן דוד של הסיפור הזה. מעשה באחד שירד מנכסיו, והייתה לו אישה קשורה. בסוף נעשה שכיר. פעם אחת היה חורש בשדה. נזדמן לו אליהו זל בדמות ערבי אחד. אמר לו, יש לך 7 שנים טובות. אם אתה אתה מבקש אותם, עכשיו או בסוף ימיך? אמר לי, קוסם אתה, אין לי מה ליתן לך, הוא חשב שהוא רוצה כסף. אלא יפטר מעלה לשלום, להפסיק לשגע אותי. חזר אצלו עד 3 פעמים. פעם שלישית, אמר לו, אלך וימלך באשתי. שזה תמיד רעיון טוב. מה עשה? אמרתי לך קצת קודם? מה עשה? הלך לו אצל אשתו, ואמר לה, אם בא אחד אליי והטריח עליי 3 פעמים, ואמר, יש לי
לך שבע שנים טובות, מתי אתה מבקש אותם? עכשיו הוא בסוף ימיך, שלי הייתה חכמה, היא ידעה כמו בצבא, שייתן לך יציאה היום, או ראש השנה בעוד חודשיים, יצא היום. אמרה לו, אמור לו, עבר אותם היום. והיה מתחבא מבנה וחזר אצלו ואמר לו, עבר אותם עכשיו. אמר לו, לך לביתך ואינך מגיע לשער חצרך עד שתראה ברכה פרוסה בבית. ויושבים בניו לחפש בי אדם באפר, ומצאו מטמון שיזונו שבע שנים, ובאו וקראו לאימן, ולא הגיעו לשער עד שיצא אשתו לקראתו ובישרה לו. מיד הודע לה הקדוש ברוך הוא ונחל דעתו עליו מה שעשתה אשתו, מה עשתה אשתו הקשרה. אמרה לו, אנו בכל מקום כבר מושך לנו הקדוש ברוך הוא חוט חוט של חסד ונתן לנו שבע שנים, אלא בואו נעסוק בגמילות חסדים בשבע שנים הללו, שמה מוסיף לנו הקדוש ברוך הוא טובה מאצלו. וכן עשתה בכל מה שעשתה, אמרה לבני הקטן, כתוב כל מה שאנו נותנים. וכן עשה. בסוף שבע שנים בא לו אליהו זל ואמר לו, כבר הגיע השעה ליטול מה שנתתי לך. אמר לו, כשנטלתי, הוא כבר למד את זה, לא נטלתי אלא מדעת אשתי, אף שאני מחזיר לא אחזיר אלא בדעת אשתי. הלך אצלה ואמר לה, כבר בא הזקן ניטולת שלו. אמרה לו, לך אמור לו, אם מצאת בני אדם נאמנים ממנו, אתן לך פקדולך. וראה הקדוש ברוך הוא דבריהם, בגמילות חסדים שעשו, והוסיף להם טובה. פה מה שהגמרא בעצם, מה שהסיפור הזה אומר, בדומה לפי מה למה שאני מציע בסיפור שיוסף מוכיר שבת, הוא שהקדוש, שהסוד העושר הוא לא בהחזקת הכסף ככה, אלא בשימוש נכון בו. ומי שיודע להשתמש נכון במאות, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו. והאמת היא שהרעיון הזה כתוב בספר דברים לכל אורכו. במדרש רות, מדרש זוטה רות, פרשה ד'. הרעיון הזה מופיע בספר דברים בפרשת הצדקה, שאנשים רוצים לקפוץ את ידם, אז מה זה הספר דברים עונה? א', צריך לתת לעניים כי הם הכי חייביון, וב', בגלל הדבר הזה ברכך השם אלוקיך. כלומר, בואו, בהמשך הדבר שדיברנו היום, מי שבאמת חושב כלשון יהיה הים, שכל הממון זה פונקציה של האיסוף שלו, מי שחי ככה הוא גם לא ירצה לתת לאחרים, אבל בסופו של דבר הממון יעוף לו מהכובע. אני פעם ראשונה עמדתי על הרעיונות האלה בתקופה של העונה של מיידוף, שראיתי כובעים עפים באוויר, כאילו הכל התנדף. אבל מיידוף הרי, בוא אני אמר את זה על רגל אחת, הוא רשע גמור ואדם נוראי, אבל הוא הבין את החשיבה הקפיטליסטית. הרי מה בעצם מיידוף הבין? שאם יש בן אדם שמפקיד אצלו את כספו והוא מדי חודש שולח לו דוח שבה הוא מספר לו שהוא ירוויח כך וכך אחוזים, אז מה האנשים האלה יעשו עם הכסף? ימשיכו להשאיר אותו אצלו. ועל מה הייתה בנויה כל הפנזיה, כל ההונאה שלו? שפשוט לא יבקשו את זה, כי אנחנו רגילים בלחסוך כדי לחסוך כדי לחסוך כדי לחסוך. איך הוא נפל? הוא נפל כשלא, אצלו אי אפשר היה להפסיד בזמן שהבורסה התחילה ליפול, כי אי אפשר להפסיד משהו שלא קיים, הכל בנוי שיש דוחות, אבל הפסידו אצל אחרים, וכשאנשים הפסידו אצל אחרים הם ביקשו להוציא את הכסף ממנו, ואז התברר שאין לי מה לתת. אבל הוא הבין,